ערב טוב ומבורך. שבוע שעבר דיברנו על קוד אחד מאוד מרכזי שמתחדש או חוזר ומתחדש על ידי האבות והאימהות, הקוד של איש ואשתו. קוד שמתחיל בבריאת האדם ונעלם באלפיים שנות התוהו, המבול, עד שלוקח תרח את אברהם בנו ואת שרי כלתו, איש ואשתו, לאורך כל הדרך בספר. גם השבוע, אגב פרשת וישלח, אני מבקש לדבר על קוד שהולך בדרך הפוכה מאוד עד שמגיע לעולם אברהם אבינו ושרה אמנו, ושם מתחיל לקבל את התהפוכה שלו. כל שאני רוצה לעסוק בו הפעם הוא גבורה. להיות גיבורים, להיות גיבור. מדוע בפרשת וישלח אני מבקש לעסוק בזה? מפני שפרשת וישלח מתחילתה עד סופה עוסקת במאבקים ובניצחונות. עם כולם נאבקים. תחילתה ככה בהדי הסיום של המאבק עם לבן, עוד מסוף הפרשה שעברה. המשכה במאבקים עם עשיו, אבל לפני כן במאבקים עם המלאכים בשמיים. אחר כך במאבקים עם שכם. אחר כך נוסעים בארץ וחיטת אלוהים על הערים משכם ועד בית אל, כשנוסעים ולא רדפו אחרי בני יעקב. כל הפרשה בעצם מתארת איזה שהם מאבקים של ממש, מלחמות של ממש וגיבורים. ובכלל הייתי רוצה להקדים לדברים באמירה אחת. זה מאוד חשוב אצלנו בפרשה, אבל אמירה אחת שקשורה, אני חושב, לכל הספר. אבותינו היו ישרים, אבותינו היו צדיקים וחסידים, אבותינו היו גם גיבורים. גיבורים במילה הפשוטה של המילה. בציורי הילדים שלנו בגן, נדמה לי שאף פעם לא ציירנו את אברהם אבינו רץ עם שכפ"ץ בראש המלחמה עם 318 חניכיו ומנהל את מלחמת העולם הגדולה מול ארבעת המלכים, אמרפל ואריוך ותדעל. ציור אברהם אבינו בציורים יושב בפתח האוהל ומכניס אורחים. טוב שכך, אבל גם לא. אני חושב שגם ודאי לא ציירנו אף פעם את יצחק אבינו עובר מבאר לבאר תוך כדי מלחמות מדהימות, בעסק ובסתנה, מלחמות טרור נוראיות עם הפלישתים, עד שהוא מגיע אל השלווה, אל המנוחה ברחובות, ואחר כך בבאר שבע. ציירנו את יצחק הנעקד, אבל לא את יצחק הלוחם. יעקב, איש תם, יושב אוהלים. הרמב"ן אומר בפרשה שלנו, ולא רדפו אחרי בני יעקב, אם נאמין, אומר הרמב"ן בספר מלחמות בני יעקב, הרי היה להם שנה ומחצה של שלוש מלחמות גדולות בעולם שיעקב ניהל. שכם היא אחת מהן. וארבע מאות האיש וחציית המחנות. יש הרבה סיבות היסטוריות, הגיוניות, ללמה התמקדנו בציורים בחלק אחד. אבל יש לזה גם מחיר כבד מאוד. צריך לדעת אותו. אלוהינו מציירים את אבותינו גם כגיבורים במלחמה. יכול להיות שהיינו מקלים על עצמנו בלהבין שהוויכוח למשל בין יעקב לשמעון ולוי על אחרתם אותי לא מתנהל בחדר העבודה או במטבח. הוא מתנהל בשטח, הוא מתנהל בשדה הקרב. הוא ויכוח על מוסר במלחמה בצורה הכי גדולה שלו. הוא ויכוח על השיטה בלחימה. וירא יעקב מאוד וייצר לו. וירא שמא יהרוג, או וירא שמא יהרג וייצר לו שמא יהרוג אחרים. אולי המעטנו מדי בפשט הפשוט, ולזכור את העוצמה, את הגבורה, את הלחימה. את זה שלייצר עולם מוסרי בעולם כלל גם את בעל מלחמות. הברית של אשכול ענר וממרה עם אברהם היא לא רק ברית רוחנית נחמדה. ענר, אשכול וממרה הם בעלי הברית, הם הקואליציה של המלחמה בארבעת המלאכים. זה לא כדי לקחת את הדברים מהתמונה הטהורה שהתרגלנו אליה, אל התמונה הפחות טהורה. הפוך, זו תפיסה נוראית, זו תפיסה גלותית. זה כדי להעלות את הדברים ולהבין שאי אפשר לנתק את זה. אבותינו היו גיבורים. גם גיבורי מלחמה כפשוטו. על זה ומתוך זה באה הגבורה המוסרית, הקדושה, הטהורה, כל השאר. ואולי שיא הגבורה היא הפיכת שמו של יעקב מיעקב לישראל. מרכזה של הפרשה. ישראל למה? כי שרית. קודם כל פשט. כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. נלחמת, ניצחת, שררה, שרית, לא עוד יעקב, אלא ניצחון גדול. ועל שם זה אנחנו קוראים ישראל. ולכן אולי בפרשה הזו דווקא צריך להבחין היטב בחידוש של הגבורה, בחידוש של המלחמה שמתרחש מימי האבות והלאה. בחידוש מושג הגיבור. גיבורים, המילה גיבורים, מופיעה בפעם הראשונה, בפסוק שמסביר למה יש מבול. המילה גיבורים מופיעה בפעם הראשונה אצלנו במקור 11, בסוף פרשת בראשית. הנפילים היו בארץ בימים ההם. השבוע שעבר עסקנו בזה אגב עניין איש ואשתו, כי רצינו לתאר את התומעה הנוראית שמתחילה עם הנפילים ובנות האדם ורבה רעת האדם בארץ. אבל איפה זה מתחיל? הנפילים היו בארץ בימים ההם, וגם אחרי כן, אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם וילדו להם, הם הגיבורים אשר מעולם אנשי השם. ירא השם כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, ויאמר אמחה. הפאנצ'ליין, מה שנקרא בלעז, הרגע שקובע את ההחלטה על המבול, הוא הגבורה כמו שהיא מתוארת בחלק הראשון של הספר. שריד אחד לגיבורים האלה, שריד ידוע, הוא נמרוד. הוא החל להיות גיבור בארץ. הוא היה גיבור צייד לפני השם. רש"י מסביר שם, הוא החל להיות גיבור בארץ, להמריד את הבריות כנגד הקדוש ברוך הוא. במילים אחרות, גיבור פירושו גיבור מי, גיבור על. גיבור שמצליח לדרוס את האחר. הוא החל להיות גיבור בארץ, הוא מנסה להיות גיבור כביכול יותר ממי שאמר והיה העולם. הוא היה גיבור צייד, שהיה צד דעתן של הבריות. גיבור צייד. עוד נחזור עוד מעט לעשיו, שהוא השני בספר, אבל לא גיבור צייד, אלא איש צייד. או איש יודע צייד, איש שדה, יודע צייד. נדבר על זה, גם הוא אמור להיות גיבור, נגיע לזה מיד. רק היום שמתי לב, אם הגיבורים השליליים הם הסיבה שמביאה למבול, אתם פעם שמתם לב מה קורה במבול בעצם? שמילה אחת הכי מרכזית במים של המבול, מילה שלא היינו משתמשים בה בעברית בכלל. בדיוק. מקור 12. מעניין מאוד. ארבע פעמים, אחת אחרי השנייה זה חוזר. מקור 12, פרק ז' בתיאור המבול. במבול, כי בני האלוהים לוקחים מבנות האדם מכל אשר בחרו, והגיבורים האלה בארץ צדים דעתם של הבריות, משתלטים. הבני משתלטים על בנות, וכל מה שתיארנו בשבוע שעבר בהרחבה. מה קורה במבול? תלאי פלור. ויגברו המים. איך מים גוברים? על מה מים גוברים? ויגברו המים? רש"י אומר מעליהם. צריך להבין את המשפט הזה. וירבו מאוד על הארץ. מה רע בוירבו מאוד המים? ותלך התיבה על פני המים. והמים, שימו לב, פרק פסוק י"ט, מעניין מאוד, ואני לא שמתי לב אף פעם עד כמה זה מהותי. והמים גברו מאוד מאוד על הארץ. אני זוכר טובה הארץ מאוד מאוד. האנטיתזה. והמים גברו מאוד מאוד. המים גיבורים? אתם מכירים את המושג גבורות גשמים? מעניין מאוד. אתה גיבור לעולם השם. מה סיום הברכה של אתה גיבור? ברוך אתה השם, מה? מחיי המתים. וכאן? ממית החיים. והמים גברו מאוד מאוד על הארץ. היחוסו כל הערים הגבוהים אשר תחת כל השמיים. 15 אמה מלמעלה פעם שלישית. גברו המים. וכמה זה חזק. היחוסו הערים. ויגבע כל בשר הרומס על הארץ, בעוף ובבהמה ובחיה ובכל אשר עץ השורץ על הארץ לכל האדם. כל אשר נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר בחורבה מתו. וימח את כל היקום אשר על פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים. וימחו מן הארץ וישאר אך נוח ואשר איתו בתיבה. לפעם אחרונה, ויגברו המים על הארץ. 50 ומעט יום. כלומר, אם אתה צריך לתאר מה קרה במבול, לא השתמשנו במילה הזאת כשתיארנו את המבול תמיד. המים מה? גוברים. הרמב"ן מסביר, ומטעמי צער בעלי חיים, אני לא קורא מבפנים, זה מקור 13. זה שתאמינו שיש, זה פשוט קטן, אבל זה מופיע ברמב"ן יותר גדול. הרמב"ן אומר, ויתכן לפרש שגברו המים תירושו, המים גברו על הסלעים, גברו על האדמה, גברו, היה מתח בין כל הכוחות, והמים התגברו. הם נהיו גיבורים יותר. הגיבורים בארץ חושבים שהם גיבורים כי הם חזקים יותר. המים גיבורים יותר. כל המבול הוא מידה כנגד מידה. וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ. השבוע שעבר בקוד איש ואשתו דיברנו שרבה ראת האדם, אתם זוכרים? זה אותו היצר שמסביעו ראה והוא רק הולך ומתרבה. לא היה רשם כי הרבה ראה יש, אלא היה רשם כי ראת האדם הולכת ורבה. זה לא נפסק. ואז הקדוש ברוך הוא גורם שנבקעו מעיינות תהום רבה. וחזל אומרים ברבה קלקלו, ברבה נידונו. ולפי הדברים שאנחנו רואים עד הרבה יותר, הבעיה שמובילה למבול זה הגיבורים. הגיבורים, הג'בארים קוראים לזה אצלנו בחבר'ה. הגיבור שהוא גיבור, כי הוא מקרקס אותי. כי הוא גומר אותי. כי הוא גבר. ואני בנות האדם. עכשיו בוא נראה מי יותר גיבור, המים או הסלע. ויגברו המים. המים גברו מאוד מאוד. זה נגד המציאות, זה נגד הטבע, המים לא גוברים מאוד מאוד, הם גברו מאוד מאוד. 150 יום, מה שקרה בעצם בעולם הוא שהמים גברו על. התיאור מעניין מאוד. עד שמגיעים לדמות של הגיבור שיקרא גיבור בשמו החדש. לא יעקב כי אם ישראל כי שריתה. גיבור מסוג חדש. אבותינו היו גיבורים. וכשאני אומר אבותינו היו גיבורים, הם באו לתקן את הגיבורים הראשונים. מי שנבחר להיות העם שהולך להוביל את העולם, צריך להיות האנטיתזה של נמרוד שביקש להוביל את העולם. המלחמה עם נמרוד לא מסתיימת באור כסדין באש. מול מודל הגיבור השלילי, חייב להתייצר מודל של גיבור חיובי. מי יהיה הגיבור? בואו נתחיל את הדברים ככה קצת מבפנים. אולי נתחיל בכיסריתא. מקור 2. מצד שמאל, בראש העמוד, המאבק בין המלאך לבין יעקב. וירא כי לא יכול לו. ויגע בכף יריחו, ותקע כף ירך יעקב בהיאבקו עמו. ויאמר המלאך שלחני, כי עלה השחר. ויאמר לא אשלחך, כי אם בירכתני. מוטיב חדש, מעניין מאוד במאבק. אני אשלח אותך, אבל אני מנצל את הניצחון, עד שאתה נותן לי ברכה. ויאמר אליו מה שמך, ויאמר יעקב. ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל. למה היה צריך את כל הדו-שיח הזה? למה שלא יברך אותו בלי שהוא מעכב אותו? למה הוא לא אמר לו את זה מיד, אם זה תפקידו של המלאך? הרי זה לא ברכה משלו. הברכה שמלאך מביא היא משל הקדוש ברוך הוא, שיגיד לו את הברכה, אם הוא לא רוצה, שלא יגיד, בשביל מה צריך את כל ה... למה זה נוצר כל הדיאלוג הזה? לא יעקב יאמר עוד שמך כי עם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. וישאל יעקב ויאמר אגיד אנא שמך גם אתה, ויאמר למה זה תשאל לשמי. ויברך אותו שם. שם. מה זה שם? ויברך אותו. ברור ששם. מה בא המילה הזו להוסיף? ויקרא יעקב שם המקום פני אל, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי. מעניין מאוד. מה הנקודה שיעקב מדגיש? לא שריתי. המלאך קורא לו שריתה. הוא לא אומר שריתי. מה הוא אומר? ראיתי. ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל, והוא צולע על ירחו. שילוב מדהים אגב, ויזרח לו השמש, עברית מעניינת, רק לא זרחה השמש? מה השמש לא זרחה לכל העולם? ותזרח השמש. חז"ל אומרים פה משהו מעין לכל איש, יש שמש. יש את הזריחה שלו. עכשיו הופיעה הזריחה של יעקב. כשזרחה לו השמש, הוא ראה את נקודות החולשה שלו. ושום סתירה לא הייתה בין נקודות החולשה שלו לבין העוצמה שלו. של הגיבור שלנו זה הולך רק ביחד. ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל והוא צולע על יריחו. אגב, זה לא פנואל, איך זה נקרא בהתחלה? פניאל. אז איך זה נהיה פנואל? פעם חשבתי שזה חסידים, במקום נו הם אומרים אי. אז אולי זה פני, אבל אז היה צריך לתפוך, פנו שפניני, לא, זה לא הפשט. נו, אז מה קרה פה? אולי פנו, זה לא פנו, פנו זה ציווי. פני אל, זה מה שקרה לאדם עצמו, ליעקב. פני אל, אני ראיתי אלוקים פנים אל פנים. ומעשה אבות סימן לבנים, כאן אימתי אתכם שאתם תפנו אל אל. מפה תיקחו את הכוח, אתם פנו. אני סיימתי את הפני, אל. עכשיו תפקידכם, פנו, אל. המוזר הוא שאותו סיפור חוזר פעם שנייה בפרשה, מקור 3, פרק למד ה. כל זה כבר אחרי שעשיו הלך, ואחרי כל סיפור שכם ודינה, ואחרי הכל, ואחרי מות דבורה מינקת רבקה, זוכרים אותה? עוד נחזור לזה עוד מעט. וירא אלוהים אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם, ויברך אותו. איפה זה עכשיו כבר? בבית אל. ויאמר אלוהים אל יעקב, סליחה, ויאמר לו אלוקים, שמך יעקב, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך, ויקרא את שמו ישראל. לא הבנתי, מה זה אישור של הקודש ברוך הוא לדברי המלאך? אז מתי הוא נקרא ישראל? אתם מבינים אגב עכשיו את המילה שם? אז הוויך אותו שם, בפנואל, עוד מעבר לירדן, או בבית אל, שזה לא פנואל, אלא בית אל, כעבור עוד שנה וחצי אחרי שכם, בפרק המדעים. מה היה פה בדיוק? רש"י מסביר את זה על פי דברי נבואה. פסוקים מפורשים בספר הושע, מקור 4, פסוקים יפהפיים. בבטן מתאר הושע, וכל אחד מבין על מי הוא מדבר, בבטן עקב את אחיו. מי? יעקב. בבטן עקב את אחיו. ובעונו, מה זה עונו? כוחו. ובעונו שרה את אלוהים. יפה מאוד. מה זה שרה? שריתה. ויסר אל מלאך ויוכל. ויסר אל מלאך, ניצח את המלאך ויוכל. צריך להיות אולי ויסר את מלאך. עוד רגע. בכה, פסוק מאוד מעניין, הושע י"ב, בכה ויתחנן לו. מי בכה? המלאך כנראה. כנראה? בכה המלאך ויתחנן לו. מה הוא יתחנן? בית אל ימצאנו, ושם ידבר עמנו. מי ימצאנו? מה קורה פה? והשם אלוהי הצבאות, השם זכרו. אגב, אתם שמים לב למילה פה, איך מכונה הקדוש ברוך הוא? אלוקי הצבאות. צבאי צבאות שבראת בעולמך. צבא. רש"י מסביר מיד. כאשר הוא מביא את דברי הנביא, הוא מסביר את מה שקרה בעצם בשיחה הראשונה. השאלה הראשונה ששאלנו זה למה יעקב צריך לשדל את המלאך, ועל המלאך אין ברירה, ואז הוא מסכים לברך. אם נתן לך הקדוש ברוך הוא את הכוח לברך, תברך, בשביל מה כל השיחה הזאת? רש"י, מקור 5, לא יעקב, לא יאמר עוד שהברכות באו לך בעקבה וברמיה, כי אם בשררה, מה זה שררה? ניצחון. ובגילוי פנים. גילוי פנים זה בפנים ישרות. לא בסיבובים, לא בעיקופים. וסופך שהקדוש ברוך הוא נגלה אליך בבית אל, שמים לב לרשי? מעניין מאוד. וסופך שהקדוש ברוך הוא נגלה אליך בבית אל, כלומר כאן מפנה המלאך את יעקב למה שיקרה בהמשך, ושם הוא מחליף את שמך, ושם הוא מברכך, ואני שם אהיה ואודה לך עליהם. שם אני אודה, שם אני אקבל שאתה הגיבור, שם יהיה הרגע שבו יקראו לי ויגידו אדוני תודה. זה שכתוב בפסוק שהבאנו מהושע, עכשיו פירוש נפלא, ויסר אל מלאך ויוכל. יעקב שרה את אלוהים ואנשים ויוכל, נכון? בכה ויתחנן לו רשי, בכה המלאך ויתחנן לו, ומה בכה ומה נתחנן? בית אל ימצאנו, ושם ידבר עמנו. המתן לי עד שידבר עמנו שם. למה אתה לוחץ עליי שכאן אני כבר אגיד את זה? תחכה. היום אומרים, please wait. המתן לי עד שידבר עמנו שם, הקדוש ברוך הוא יגיד שאתה הגיבור. מה אתה מבריח לזה שאני אגיד? זה יהיה מהמקום, ושם אני יודע. המתן לי עד שידבר עמנו שם, ולא רצה יעקב. ועל כורחו הודה לו עליהם, וזהו ויברך אותו שם, שהיה מתחנן להמתין לו, ולא רצה. סיפור מדהים. מה כל כך חשוב לך יעקב? למה זה חשוב שהמלאך, ואז הקדוש ברוך הוא יעשה את זה פעם שנייה, והמלאך יצטרך להודות? אגב, הכלי יקר מסביר את המושג כי שרית מלשון אחרת, לא מלשון שררה, כמו שהסברנו וכמו שנראה הפשט וכמו שכתוב בהושע, בעונו שרה, כלומר עם כוח. הכלי יקר מסביר את לשון כיסריתה ואת לשון ישראל, מאוד חשוב לדון בשם כי זה השם שלנו, זה שם ישראל. את לשון ישראל מלשון ישר. אבל לא סתם יושר, נראה את הכלי יקר רגע במקור 6, ויאמר לו יעקב יאמר עוד שמך כי עם ישראל לשון ישר אל, כי יושר הוא לשון ראייה. איך הוא קורא למקום? פניאל כי ראיתי. מלשון אשורנו ולא קרוב. הראינו ולא אתה. כך אומר בלעם. הוא רואה את המשיח מרחוק, והוא אומר הראינו ולא אתה. דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל. אשורנו ולא קרוב. אני רואה, אני מאשר את זה, אני רואה את זה ממול. זה לא ראייה טכנית, זאת ראייה שמקיימת. יש מושג במציע, ראייה שמקיימת. אני רואה ומקיים על ידי הראייה שלי. כמו עדי קידושין שרואים מעשה, אבל הם לא רק ראו אותו, הם קיימו אותו בראייה הזאת. והודה לו בזה כי יעקב רואה פני אל, תשמעו טוב את הכלי יקר, ולא עלתה בידו לסמא אותו במציאת האל יתברך. מעניין מאוד. המלאך אומר ישראל יהיה שמך, לא הצלחתי להסתיר את פניו ממך. אתה רואה אותו יותר טוב ממני. שומעים את שני הפירושים לישראל? פירוש אחד לישראל זה אתה מנצח אותי. ואתה ניצחת גם את עשיו ואת לבן עם אלוקים ועם אנשים. פירוש שני, אתה רואה ואני לא יכול להפריע לך לראות. אתה עם הראייה הנצחית שלך רואה פני אל. ומשם כנראה מקור הכוח שלך. ובאומרו כי שרית עם אלוקים, עקר שם יעקב ממנו. כי יעקב מורה על עקב הלב מכל, ואנוש הוא. דבר לא נראה. וישראל לשון מישור, יושר אל. כמו שנאמר לעתיד, והיה העקב למישור. והרכסים לבקעה, מה קורה כשיש עקב ויש רכסים? אני לא רואה מה קורה בהמשך. לא שאין המשך, רק הרכסים מפריעים לי. וכשזה יהיה מישור, אז אני רואה. לישראל יש תפקיד לגרום לעולם לבוא מפני אל לפנו אל. לפנות את השטח. לא לאפשר גם למלאכים להפריע לנו לראות את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, עמוק מאוד מאוד. מעין מה שקורה לאברהם אבינו על הר המוריה, כשהוא אומר למלאך, אתם זוכרים במדרש, לך מפה. אני רוצה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. והיה יעקב למישור, ולא מישור הנראה ישר, מדהים עכשיו, ישראל כי שרית עם אלוקים ועם אנשים, כלי יקר מדהים, לא מישור הנראה ישר בעיני הבריות בלבד, כי אם הנראה ישר בעיני אלוהים ואדם, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים. יש גבורה שנראית לכולם גבורה אדירה, כי אתה מנצח את כולם, כי אתה מפיל את כולם, אבל זה לא נראה ישר בעיני אלוקים. ויש משהו שנראה ישר בעיני אלוקים ואדם. על כן אמר כי שרית עם אלוקים ואנשים, כי על ידי כושר מפעלך תהיה שר ונגיד עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. וזהו ישראל יושר אל, מישור הנראה גם בעיני האל יתברך. צריך להבין את זה מאוד מאוד מאוד. אני חושב שמה שהכלי יקר בא להגיד כאן עכשיו הוא לא רק חידוש נפלא בעברית, אנחנו עוסקים בשם שלנו. מהי גבורה? מה מתחדש מהגיבורים שמימי האבות? אני חוזר למה שפתחתי בו, מרגע שאברהם אבינו בא לארץ, הוא מתמודד עם מלחמות, והכנעני אז בארץ. ההתמודדות הזאת עם מלחמות נמשכת עד לסוף הפרשה שלנו הפעם, עד שמגיעים לוישב יעקב. זוכרים את חז"ל? ביקש יעקב לישב בשלווה. פירוש ביקש יעקב לישב בשלווה, אמר אולי תמה תקופת המלחמות. לא ניכנס עכשיו. או אז התגלה לו שהצלחת לנצח את עשיו ולבן ושכם, אבל יש בעיה הרבה יותר קשה בינינו לבינינו. זאת לא הסוגיה שלנו הפעם. זה יתחיל בוישב. ויוסף, באחים. אתם יודעים מתי מסיים יעקב את תפקידו? במקור 9, אחרי סיפור שמעון ולוי. אחרי הוויכוח בין יעקב לשמעון ולוי, ועוד פעם אני מבקש אם נצליח לעלות ולראות כבר את הציור הנכון, בלי להרוס את התמימות הנכונה והיפה והצודקת והאמיתית של ציור אברהם הצדיק בפתח האוהל. כשאני מבקש לצייר את אברהם גם עם מכשיר הקשר של אליעזר עבד אברהם, אני לא באתי להוריד, אני באתי להעלות פי מיליון את העסק. זה אותו אברהם. זה ישר בעיני אלוקים ואדם. החוכמה לבטא את המוסר בעולם היא לא על ידי התעלמות מהחלק הזה, אני עוסק רק במוסר של יום ראשון בשעות הוידוי שם איפה שעושים את זה. אני מתמודד עם הכל. כשאברהם אבינו הולך להילחם בסדום ועמורה, אז הוא לא הולך רק להציל את לוט, הערכנו בזה רק השנה. הוא הולך להשיב את כל רכוש סדום ועמורה, הוא הולך להשיב את הנשים ואת העם. הוא הולך להחליף את השלטון האימפריאליסטי של אמרפל, הלא הוא נמרוד, ולהגיד יש גיבור אחר בעולם. לא אתה. להחליף את ימי הגיבורים שנותרו מלפני, ולעבור לעולם אחר. לעולם של ברוך אל עליון קונה שמיים וארץ, ועם מחות ועד צרוך נעל, ולא תאמר אנוכי השארתי את אברהם. אבל יש לזה גם סיום שם. בלעדיי, הרי מלך סדום רוצה לתת לו, רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים, הנר אשכול וממרה, הם ייקחו חלקה. כן, אני אגלה לך איך מחלקים שלל. עורף, חזית, כללי מוסר של מלחמה נקבעים שם. איפה מתנהלת המלחמה הזאת של סדום ועמורה עם ארבעת המלאכים את החמישה? אתם זוכרים את המקום? היא מתנהלת במקום שנקרא אין משפט. היא קדש. צריך להחליט מי השופט פה. התליין, אמרפל, מלך סדום, הדיקטטור, הרוצח, הגיבור של ימי הגיבורים ההם, או שאנחנו עברנו לעולם שבו הנשים והעם אינם רכושו של מלך סדום. מפני שהוא ממשיך לייצג את הנפילים בני הענקים, שהם לוקחים את מי שהם רוצים, ולכן הראשונים שהם הרכוש שלהם זה בנות האדם. זה כל המהלך. זה לא שאני מעביר עכשיו את אברהם אבינו מאברהם אבינו שמתפלל על סדום לאברהם אבינו שלוחם על סדום. פשוט הקמנו את הכתובים. אין שני אברהמים, אחד היה אברהם. אברהם אבינו שלחם על סדום הוא אברהם אבינו שאמר לקדוש ברוך הוא חלילה לך השופט כל הארץ לא יעשה משפט. ושהוא ירד עם חניכיו אנשי ביתו והלך למלחמה עד משמאל לדמשק, קודם כל כיפשוטו. אתה יכול להפוך את העולם לאין משפט של הקדוש ברוך הוא רק אם אתה עוסק בכל. אתה לא יכול לרומם את המוסר של העולם אם אתה לא לוחם. אם אתה לא לוחם ברע ומרומם את מה שאתה יכול לטוב, אתה לא יכול מנאומי צדקות להפוך את העולם. מתי אולי מסתיימות המלחמות? לא אולי, בעצם מסתיימות ומגיעים לוישב ביקש לישב בשלווה מקור תשע. וישאו. ויחיתת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם. ולא רדפו אחרי בני יעקב. זה פסוק צבאי לחלוטין. ויסעו, מי נסעו? בני יעקב משכם. לאן הם נוסעים? מה המסלול? משכם לבית אל. למה לא באנו ישר לבית אל? המקום שם חלמת את החלום, את הסולם. למה מתעכבים? כי יש מלחמות. וזה חלק מהמהלך. וכשנסעו משכם לבית אל, והיא חיטת אלוקים, פחד, על הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. כאן אומר הרמב"ן את מה שאמרתי לכם מקודם בשמו, שהיו שלוש מלחמות גדולות. ויבוא יעקב לוזה, זוכרים את לוז שם העיר? ויבוא יעקב לוזה. מה הוא בא לעשות? לממש את החלום הגדול על הסולם, נכון? אבל מימוש החלום הגדול לא עובר בלי לעבור דרך החלקים הקטנים האלה, הכואבים, דרך המאבקים האלה שבהם אתה יכול להפוך להיות חלילה לא ישר. אתם יודעים למה ישראל הוא ישראל? כי כששרית עם אלוקים ועם אנשים לא הפכת לפחות ישר בגלל זה. ראיתי אותך במלחמה, במקום שאפשר להפוך להיות מושחת. ואתה שרית. ואתה ישר בעיני אלוקים ובעיני אדם. גיבור סוג חדש. היבוא יעקב לוזה אשר בארץ כנען היא בית אל, עכשיו המשפט הגדול. הוא וכל העם אשר עמו. הזכרנו יותר מפעם. בטעות אומרים שהפעם הראשונה שעם ישראל נקרא עם זה על ידי פרעו בתחילת ספר שמות. ובכן כאן הוא נקרא פעם ראשונה. נכון ששם זה משפחות בני ישראל. וכאן זה העם אשר עם יעקב. אבל אתם מבינים את המושג עם עכשיו? עם זה מי שעושים מלחמה על כל החלקים שלה. ונוסעים לבית אל כדי לבנות שם את בית האלוקים. הוא וכל העם אשר עמו. ויבן שם מזבח. ויקרא למקום אל בית אל, כי שם נגלו אליו האלוקים בבורחו מפני אחיו. כאן היה צריך לסיים, נכון? סגירת מעגל. יפה? אפשר לסגור את המעגל? ואז בא עוד פסוק. ותמות דבורה מענקת רבקה. שלום עליכם. מאיפה היא באה? מי הכיר אותה עד היום? ותיקבר מתחת לבית אל תחת האלון ויקרא שמו אלון בחוץ. אז חזל אומרים שבעצם זה מרמז על מות רבקה. רבקה לא ראויה לי יותר מרמז. ותמות דבורה? למה צריך לחפות? דבורה מינקת רבקה מופיעה רק פעם אחת בכל התורה, בלי השם דבורה, היא מופיעה בשם מינקת. מתי זה היה? במקור 10. לבן ובתואל הוציאו את רבקה באישורם בסוף, אישרו לאליעזר לקחת אותה לשידוך ליצחק, נכון? וישלחו את רבקה אחותם ואת מניקתה, ואת עבד אברהם ואת אנשיו. מי נשאר מכל אלה? רק המינקת, נכון? מה הם אמרו להם? היא העדה היחידה למסר שמסרו. מה היה המסר? ויברכו את רבקה ויאמרו לה. מה אמרו לנו? אחותינו את היא לאלפי רבבה, זה לא הולך רק בברכות. איך? על ידי מה? וירש זרעך את שער שונאיו. נו, זה יתקיים? השנייה זה יתקיים. וישאו ויהי חיטת אלוקים על הערים אשר סביבותיהם, ותמות דבורה מנגד את זה. אנחנו לוקחים אותה איתנו מפרשת חיי שרה, מפרק כ"ד. שכחנו אותה מזמן. היא איש העדות האחרון לברכה וירש זרח את שער שונאיו. היא נותרה להעיד על הברכה שברכו. קיימנו את זה. כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכן. היא נכחה באירוע רב הרושם הגדול שעכשיו יתרחש. עכשיו יבוא הקדוש ברוך הוא ויגיד ליעקב, ועכשיו יבוא המלאך ויאשר, אתה ישראל, גיבור מסוג חדש. איפה עשי של זה? המילה גיבור לא מופיעה עוד בספר בראשית, על אף אחד. לא על אברהם, לא על יצחק, לא על יעקב. מופיעים הרבה תיאורים של גבורה, גור אריה יהודה. המילה גיבור לא מופיעה, השורש הזה לא מופיע. פעם אחת הוא מופיע. מי היה גיבור בפרשת נוח? נו, מי הגיבור שלנו בספר בראשית? נמרוד. מה הוא היה? גיבור מה? צייד. ומה עשיו היה? איש מה? יודע צייד. ומה רוצה יצחק איש השדה לברך את עשיו? שמה הוא יהיה? שהוא יהיה מה? גביר! לאחיו. זה כל מה שהוא רוצה לתת לו. אבל מתפספס לו. ואת מי הוא מברך להיות גביר? את יעקב. וכשבא עשיו ואומר לו, אבא, יש לך רק ברכה אחת? אומר לו יצחק, מכל מה שהוא אמר ליעקב, יש בעיה, הן גביר שמתי לך. הוא הגבר, הוא הגיבור. חשבתם פעם על המילה גבר, שהיום כל כך הרבה משתמשים בה בסלנג? גבר זה פרסון, איש. זה דבר מעניין מאוד. מה זה גבר? האדם כמו כל יצור אחר נברא. כמו כל יצור. יש הבדל אחד בין האדם ליצורים האחרים. כל היצורים נבראו למינם. הכל. הדשא נברא למינו. העשב למינו. החיה למינה. העוף למינהו. השרץ למינו. רק האדם לא נברא למינו. כי הקדוש ברוך הוא נתן יצר לכולם. רק שאצל כל החיות והצמחים הוא הגביל אותו. הוא אמר להם, אתם נורמליים. לכם יש שאיפת הישרדות. העשב ממש ממש אין לו חשק להתחבר עם אקליפטוס. כי הוא עשב. נולד עשב. רוב הסיכויים שימות עשב. והוא רוצה שיהיו הרבה עשבים בעולם. מבין את זה, כותב על זה, לא כותב על זה, לא יודע. אבל ככה הוא עובד. אז יש לו ממש יצר כזה לפגוש עשב אחר. ובזכות היצר הזה נהיים הרבה עשבים. זה נכון גם לגבי הסוס והסוסה. וההיפופוטם. כולם. כנראה שזה היה נכון גם לגבי הדינוזאורים, אבל אני לא מבין בזה. כולם. זה לא נכון לגבי האדם. האדם לא נברא למינו. הוא נברא עם הכוחות של הכל. יש לו כוחות של כל החיות, ושל כל הצמחים, ושל המלאכים, ושל השמיים, ושל נשמת חיים מן השמיים ואפר מן האדמה. הוא יכול לרומם את הכל ולהיות גיבור. והוא יכול ליפול כי הוא גיבור. הוא יכול להיות גיבור ולכבוש את הכל. ומה יוכיח שהוא גיבור? שיש לו יותר כוחות מכולם. איך הוא יראה שיש לו יותר כוחות מכולם? ייקחו בני האלוהים את בנות האדם ויבחרו את הטובות. ויהיה מבול. כי ישחית כל בשר את דרכו על הארץ. גיבורים חלק א'. יודעים מה שמו של איש בעברית? בפן האחר מהמושג איש ואדם? גבר. מה יתעונן אדם חי? גבר על חטאיו. תפקידה של הבריאה הזאת זה להתגבר. איך תהיה גיבור? שפילי פלוט. האם חז"ל ומגדירים הגדרה לגיבור? כולנו מכירים, אבל אני רוצה פעם ללמוד את המשנה הזאת, כי היום כשחשבתי על המשנה הזאת, פתאום הבנתי שאף פעם לא הבנתי אותה. כמה שדיברנו עליה, אני חושב הרבה פעמים כבר. כשחזל באים ואומרים, איזהו גיבור הכובש את יצרו, באמירה הידועה. קודם כל הם באו לעשות את הדבר הכי הפוך שיש. גיבור זה לא מי שמפיל אותי בגלל יצרו, אלא זה מי שמאפק את הכל ומתגבר. זה הגיבור. אגב, איך נפתח השולחן ערוך של עם ישראל? מה המילה שפותחת את השולחן ערוך? יתגבר. קמת בבוקר, יתגבר. לא יודע איך זה אצלכם, אבל השניות האלה של הבוקר צריך כל כך להתגבר. אני לא יודע מה קורה פה אצל האחרים. יש כאלה שכנראה הכל בסדר אצלם, תמיד קינאתי בהם. זה השלב שבו אני עובר את כל החלומות ואני נמצא שוב ורק עוד דקה ומחר וזה רק מתגבר כל הזמן. פעולה ראשונה שזקוק לה האדם עלי אדמות. יתגבר. מי שלא עבר את המילה הזאת פשוט אין לו צ'אנס בשולחן ערוך בהמשך. חבל להגיע לסעיף ב', הוא פשוט לא יגיע לשם. יתגבר.
למה אי אפשר בלי? כי לא שווה בלי, זה אתה. עמוד כגבר והתגבר. זה המושג. אתם יודעים מה אומר יצחק ליעקב? עשיו, למה אני רציתי לברך אותך? כי רציתי ללמד אותך, יודע הציד, איש השדה, איך מתגברים. רציתי ללמד אותך איך אפשר לצוד, ולהביא דברים עם ריח אשר ברכו השם. זה מה שרציתי ללמד אותך. גיליתי שיעקב הוא הגביר. אין גביר, שמתי לך. כשעשיו הולך לפגוש את יעקב, לפני הפגישה מגיע המלאך. אומר לו המלאך, טוב גמרנו, ניפגש בבית אל. אומר לו יעקב, תשכח מזה. לפני שאני הולך להיפגש עם עשיו, תגיד לי מי הגביר. אתה מלאכו של עשיו? עכשיו תגיד מי ישראל. אחר כך תבוא להודות על זה פעם שנייה. אלמלא אני בעל התפקיד של הגיבור המוסרי, הצודק, הנכון, אין לי שום זכות מוסרית להצליח בהתמודדות עם עשיו. מה יעמוד לי מולו? אני יודע שיבוא יום ויהפכו את שמי מיעקב לישראל. הרי אבא כבר אמר לי שאני הגביר לאחי. ואני מעולם לא הבנתי שאני הגביר פירושו שאני זה שהוא נמרוד של אח שלי. כי הרי כשעשיו יבוא אל יעקב בפרשה שלנו ויגיד לו נשאה ונעליך, יגיד לו יעקב יעבור מאדוני לפני עבדו. תוביל אתה. זה לא הגבירות הזאת. זה הגבירות של הידיעה של הכובש את יצרו. זה לא אברהם אבינו שמסופר עליו שלחם בסדום סימן שהוא גיבור. זה אברהם אבינו שלחם בסדום, וכשהוא נמצא בשיא עונו, בשיא כוחו, והוא מחזיק את כל הרכוש ובא מלך סדום ואומר לו, תן לי הנפש, והרכוש ככה. הוא עומד ונשבע בשם השם אל עליון קונה שמיים וארץ, עם איכות ועד צרוך נעל, עם אקח מכל השלח. זאת הגדרה לגיבור. חזל אומרים במשנה, ורק אחרי שחושבים על המשנה, פתאום כל המשנה נתפסת אחרת לגמרי. בן זומא אומר, משנה ידועה, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, מקור אחד למעלה למעלה, הלומד מכל אדם. שנאמר מכל מלמדי השכלתי. הפסוק ממשיך שם, כל מלמדי השכלתי כי אי דבותיך שיחה לי. מסביר הרב מבלטנורה, אני אומר בעל פה, מכל מלמדי השכלתי כי אי דבותיך שיחה לי, למרות שאני עוסק הרבה מאוד באי דבותיך, עדיין מכל מלמדי השכלתי. איזהו גיבור הכובש את יצרו. ופה תשימו לב, פעם ראינו את זה בלימוד המשנה הזאת, אבל היום אני חושב שזאת מהפכה. איזהו גיבור הכובש את יצרו, נכון? אז גיבור זה לא גיבור, נו, של איזה חלק בבראשית? של הגיבורים, של הלא כובש את יצרו. הרי מי היו הגיבורים של הפסוק שלמדנו בהתחלה? הגיבורים אשר בארץ, וירא השם כי יצר מחשבות ליבו רק כל היום. אז מי הוא הגיבור החדש? גיבור הכובש את יצרו. נכון? גיבור הכובש. אבל הפסוק הוא מוזר, שנאמר, פסוק ממשלי, שונה מאוד, שנאמרנו, טוב ערך אפיים מגיבור. לא הבנתי. הוא מושל ברוחו מלוכד עיר. לא הבנתי כלום. הפסוק הוא מאוד יפה, והמשנה היא מאוד יפה, רק זה נראה הפוך. מה, רק המשנה כל כך יפה שאנחנו לא שמים לב, אז יטעו אותנו. יצאו מי אמרו שלא נשים לב בטח. איזהו גיבור, תראו רק את דבר המשנה, הכובש את יצרו. מצוין, הרעיון יפה מאוד, אבל אל תביא פסוק שלא עוזר לך, שנאמר, טוב ערך אפיים מגיבור. אז ערך אפיים זה זה שהוא ערך אף. זה הכובש את יצרו. והוא יותר טוב מגיבור. אז גיבור זה לא הכובש את יצרו. עכשיו צריך להבין את זה. טוב ערך אפיים מגיבור, אם הכוונה היא טוב ערך אפיים מגיבור, אז ודאי שגיבור לא איקוול ערך אפיים. וודאי שערך אפיים יותר טוב מגיבור. אז איך אתה יכול להגיד שגיבור שווה כובש את יצרו? זה לא כתוב בפסוק. עכשיו הוא מקביל לערך אפיים, זה מושל ברוחו, נכון? מושל ברוחו זה כובש את יצרו. הוא מושל ברוחו מלוכד עיר. אז מושל ברוחו יותר טוב מלוכד עיר. אז למה אתה אומר שגיבור שווה הכובש את יצרו? תגיד, הכובש את יצרו זה יותר מגיבור, גיבור לא שווה הכובש את יצרו. מסביר ברטנורה פילי פלאות, האותיות שוב קטנות אני אומר על פה. מסביר הרב מברטנורה זה הפלא ופלא. ולפי זה כל המשנה מקבלת הבנה אחרת, עוד שנייה. טוב ערך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר, לא הבנו את הפסוק. חוכמה להיות אדם סובלני כשאין לך כוח. נחמד מאוד. בא אחד, אין לו כוח, יפסיד. אין לו שום דבר, ואז הוא אומר, תראה, אני סובלני מאוד, אני מושל ברוחי. בוא נראה מה אתה מציע, אני מושל ברוחי, אני לא מבקש כלום. יוץ, בטח, אתה לא תבקש, וגם אתה לא תקבל. מתי אני מתפעל מאדם שהוא מושל ברוחו? כשהוא לוכד העיר. טוב ערך אפיים בזמן שזה בא מגיבור. אדם ניצח. שולט על כולם. מלך סדום בא אליו עכשיו כמו ילד קטן. הוא אומר לו, אני אקח שרוך. אני רק רוצה כתובות כדי להחזיר כל אישה לבעלה וכל רכוש לאדונו וכל מקום. אני? טוב ערך אפיים שבא מגיבור. הוא מושל ברוחו שבא מלוכד עיר. עכשיו מבינים מה זה כיסריתא? אבותינו לא היו רק מושלים ברוחם, הם היו גיבורים שמושלים ברוחם. איך אפשר להרוס את הציור האמיתי? עכשיו אגב כל המשנה היא אחרת לגמרי. איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. זה נכון לגבי כל אדם. ודאי, זה נכון לגבי כל אדם. כל אדם ששמח בחלקו זה דבר גדול. אבל את האמת אני אגיד לכם, אדם שמה שיש לו זה שתי קופסאות גבינה, מה נשאר לו חוץ מלהיות שמח בחלקו? זאת אומרת, זה יפה מאוד שהוא מצליח, אבל איזה הוא עשיר שהוא עשיר אבל הוא שמח בחלקו, וכמה שהוא רודף אחרי הוא ממשיך להיות שמח בחלקו? אתם מבינים את המשנה? זה דבר אחר לגמרי, לא הבנתי את זה אף פעם. לא איזה הוא עשיר מי ששמח בחלקו. זה נכון. מי באמת באמת המודל? עשיר שהוא ככה עשיר. זה לא מפריע לו אף פעם להיות שמח בחלקו. זה המשנה. איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות. נו, מי שאף אחד לא מכבד אותו, מה נשאר לו לעשות? אז הוא מכבד את הבריות. אז אני רוצה לראות אחד שכולם מכבדים אותו. זה לא מעניין אותו בכלל, מה שמעניין אותו זה לכבד את הבריות. זה מכובד. מי זה גיבור? זה מי שמתוך גבורה כובש את יצרו. לא כובש את יצרו כי אין לו ברירה. איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם. מה הפסוק? מכל מלמדה הסכלתי כי ידבותיך השיחה לי. נו. אני למשל מוכן באמת בשיא הענבה ללמוד מכל מי שמסוגל ללמד אותי צרפתית, שממש לא מעיד על ענבה. לא נעים להגיד, זה פשוט מעיד על מה שאני ממש מומחה בו. זהו, אני מוכן ללמוד מכל מי שיודע צרפתית, צרפתית. זה הופך אותי לחכם. אני צריך לדעת צרפתית. איזה הוא חכם? זה שהוא באמת באמת חכם? יש לו סברה כזאת שהוא מצליח לקעקע את כל מה שיש בעולם, והוא שותק ושומע שאלה של תינוק, כי יכול להיות שזה הרבה יותר חכם. זה חכם. שנאמר, מכל מלמדי השכלתי, כי עדבותיך שיחה לי, זה אחד שעדבותיך זה שיחה אצלו.
והוא מכל מלמדה השכלתי. רק זה המשנה. עד היום לא הבנתי כך. גיבור זה מישהו שהוא גיבור. והוא כובש את יצרו כגיבור. יש לו הכל. אז מה אם יש לך הכל? לכן אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה? עכשיו בוא נבדוק את עם ישראל, או אתה הגיבורים של פרשת בראשית ונוח. בוא נבדוק איזה סוג גיבור אתה. גבורה זה התאפקות. גבורה זה ממשלה. ממשלה בעברית זה למשול ברוחך קודם כל. מתוך זה אתה יכול למשול בי. המושל הוא זה שמושל ברוחו. הוא לוחד עיר. ומושל במוסרו. ומושל ברוחו. ומושל בערכיו. זה הקוד השני. שצריכים האבות, האימהות, ספר בראשית, להתחיל לגלות, והוא מתגלה בשיאו, באישור של אלוקים ואנשים, בהפיכתו של יעקב מיעקב לישראל. ערב טוב ומבורך.